אז כתוב כי יקרא כאן ציפור, אומר הרמי ברדיצ'ו, כבר נודע שיש בית התעוררות. התעוררות דלעילה והתעוררות דלתתא. ואין אדם רשאי לסמוך עצמו על התעוררות דלעילה, רק ליהנות מיגיע הציפור ולהתעורר מעצמו. ואז נחה על הרוח השם התעוררות דלעילה. כי הקדוש ברוך הוא העניק חוכמה לחכימים. כאשר מתעורר עצמו ובחינת חכם כבר, אנשים ברך יאיר חוכמה ושולח לו התעוררות העליון. אמנם, כשהתינוק קטן, האם צריכה לעשות עצמה לתינוק שינוק. כן, השם ברך שאין לאדם שכל כלל, שיוכל להתעורר מעצמו, שולחים לו התעוררות דלעילה. אז יש התעוררות דלתתא והתעוררות דלעילה, ורצוי שאדם לא יסמוך על עצמו, לא יסמוך את עצמו על התעוררות של לעילה. האדם ייהנה מיגיע כוחו. אם תרצו, זו עוד משמעות לביטוי של חכמים, חז"ל, גדול הנהנה מיגיע כוחו יותר מירא שמיים. אז קצת הכוונה גם למי שאמר להתפרנס מיגיע כפיו. הוא אומר, בתוך יראת שמיים, בתוך ההתעלות בעבודת השם, יכול להיות אדם שהוא נהנה מהמתנות שהוא מקבל מהשמיים, יכול להיות אדם שהוא נהנה מיגיע כפיו, מהעבודה שלו, מהמאמץ שלו, ברוחניות. אני אומר, ככה צריך להיות. כשאדם ייהנה מיגיע כפיו, ולא ייהנה ממתנות, לא ייהנה מההצדקה. אם אין ברירה, אמא זה כמו תינוק, אז צריך שהאמא תתה ותניק אותו. וכך גם השכינה, הערת השם, מהירה לאדם שהוא בבחינת תינוק, שאין לו שכל, לא יכול להתעורר מעצמו, ונותנים לו מתנות, נותנים לו תעוררות מלמעלה. וזה כאילו רק בגלל חיסרון, זה רק בגלל שהוא זה מצב בעצם פחות שלם, פחות שלם. אומר, וידע שכתב אתה אז בשולחן ערוך סימן א' סעיף קטן ב', שיהיה הוא מעורר השחר ולא השחר מעורר אותו. אני רוצה לומר שיהיה הוא מעורר על ידי עצמו השחר. היינו התעוררות עליון. ולא השחר מעורר אותו, אין שם. אני אומר, שעת המילים שיהיה הוא מעורר השחר, זה לקום בבוקר לפני עלות השחר. גם בסוגריים, רוצה להביא, פתחתי פה, אז ראיתי מה שמביאים המפרשים, בדרך הפשט, מה זה לעורר את השחר, שאדם יאכל מאכלים קלים, ואז הוא לא ישן ככה כמו, איך אומרים, עמוק עמוק בתוך השינה, הוא יוכל להתעורר בקלות, תניין אותה שחר, אז פה יצא איך לקום מוקדם. נאכול מאכלים קלים. אבל אתה אז, רוצה לומר שהשחר פה זה לא רק האור בבוקר שמאיר, והשחר זה כמו איילת השחר, השכינה, כנסת ישראל, כאילו הצד ה... נעשה במובן הזה זה ה... זה הלמעלה, כן? הוא מתן. לפעמים כנסת ישראל היא המתעוררת בדעבורים הקדוש ברוך הוא. פה האדם הוא כנסת ישראל, זה כמו האדם מול השכינה. אז שיהיה הוא מעורר השחר. הוא לא השחר מעורר אותו. הוא שיהיה כוח התעוררות הנאחר. הוא אומר, אתה, זה אפילו בזה יש שתי מדרגות. יש מדרגה שאדם מקדש את עצמו מלמטה ואז בא עליו התעוררות עליון לסייע לו, ודוד המלך היה במדרגה כל כך גבוהה שאפילו לא צריך התעוררות עליון. כמו שכתוב על דוד, שהיה נדרש ידוע, אני חושב את הדין מרשנו לפחות, שהוא אומר, ארדוף אויביי ואשיגיהם, לא אשוב עד כלותם. שחזקיה, עשה, יהושפט, היו צריכים מסירת שמיים במלחמות שלהם. כל אחד, חזקיה הכי חריף שהוא ישן על מיטתו. ישן על מיטתו, והקדוש ברוך הוא מפילם. אבל דוד עושה את הכל בעצמו. אז פה אתה דומה שככה היה גם דוד ברוחניות. שהוא לא היה צריך התעוררות עליון, אלא הוא היה מצליח עם ההתעוררות הדלתתא, הוא לא היה צריך עזרה. כאילו מה שבעינינו הרבה פעמים זה יחשב החלום. תהיה לנו איזו מתנה, איזו התעוררות, איזו... ודאי אם זה קצת התחלנו וזה המשיך, מה יותר טוב מיני? כאילו המעלה של דוד, זה שהכל היה בהתעוררות הדלתתא. אם יש מקום, כאן יש מדרש, שהרי כתוב פעם אחת לדוד מזמור, ולפעמים כתוב מזמור לדוד. מדוד מזמור ושרתה על הרוח הקודש, ואז אמר שירה. נכון? מזמור לדוד אמר שירה, ואז שרתה על הרוח הקודש. אז... פשטות, היית אומר שדוד מזמור יותר גבוה. תוך רוח הקודש הגיעה השירה, מה גם שנמצאת בשם דוד. שמה, הפנימית שלו. לפי מה שכתוב כאן, יכולת לחשוב אולי, יש מעלה דווקא במזמור לדוד, בהתעוררות שלו. פרח עיון, היכולת שזה שזה נקרא, רוח הקודש נקראת בשם דוד, זה גוף האומר, זה מהכוח שלו. אני חושב שמזמור לדוד קודם כל אמר שירה ואחר כך שרתה על הרוח הקודש. דוד מזמור שרתה על הרוח הקודש, המזמור זה כאילו השירה. כן? Yeah, דוד זה הרוח הקודש. כמו שהרב מבאר את זה בעולת ראייה, אני אגיד מזמור שיר חנוכת הבית דוד. יש שם אמנם עוד דברים, כמו שתי מילים, אבל יש שם מזמור לדוד. מזמור שיר, אני חושב שאני אגיד, שהוא מדבר על איתם. נכון, שני מזמורים מפורסמים לנו. דוד מזמור להשם הארץ ומלואה, תבל ביושובה, זה גם ראשון וגם בראש שנה, רואים את זה ככה בפעלות גדולה, אחרי תפילת ערבית. ומזמור לדוד, אבו להשם נהנים, אבו להשם כבוד לא, זה גם מקום להתבונן. אז אפשר להגיד שזה לא סתירה. שאתה תגיד שגם שכתוב לדוד מזמור, זה... והם תראו אותה לדלתתא. כלומר, משהו לא צריך סיוע לכוונה, לא שאין לו התגלות, אלא כאילו זה לא, הוא לא צריך את העזרה. אני אגיד על פי, נבטא את זה בעוד אופן. מורבי שליטה, אני מזכיר כמה פעמים שכתוב ברב חיים ויטל, שיש כל מיני גילויים. גילוי אליהו, שוואי המאלנה, מלאכים, מוזכרים. אבל יש גילוי הכי עליון, שזה הגילוי של הנשמה. זה גילוי יותר גדול מכל הגילים. אז יכול להיות שכשזה מלאכי, זה כאילו עזרה. זה התערות, זה שאדם מקבל סיוע מלמעלה. הגילוי נשמה זה מכוח עצמו. זה גילוי, אבל זה מכוח עצמו. אני אולי לדוד, לדוד מוזמן. איך אפשר להגיד? אז כל זה, מה שהוא אומר, שלכתחילה האדם באמת לא צריך לקבל, ידוע גם מה שאומרים בשם הגר"א, שהוא לא רצה ללמוד תורה בעזרת מלאכים, אלא רצה ללמוד תורה מכוח עצמו. אז אפשר לומר, גם הוא אבל לא יתנגד שזה יהיה בסורה על רוח הקודש בלימוד, כאילו יש סוגים של רוח הקודש. זה כאילו המשך, קשור וישיר למה שאדם עושה בעצמו, אז לא מזה יש הסתייגות. אז זה מה שאומר גם לרב לוי יצחק. שהעיקר זה שאדם יהיה מסוגל להתעורר לבד. מה זה דורש? מנפיא זה את הפסוקים פה בפרשה, כי יקרה כאן ציפור. וזה שכתוב, כי יקרה כאן ציפור. ציפור מלשון צפרה. אני חושב שאפשר לרמז שבבוקר בדרך כלל שומעים את הציפורים. הציפורים דווקא באמצע היום פחות שומעים את הקול שלהם. שני שעות של היום שומעים אותם טוב, בבוקר, תחילת היום ובלילה לקראת. וכשהם מתעוררים, כשהם הולכים לישון, אז הם מצייצים הרבה. אז זה עוד רמז הקשר בין ציפור לצפרה. אבל גם הוא קושר את זה לשם, לבהירות. אני רוצה לומר, כשיקרה לך בהירות, מפירות עליון יאיר אליך. אני אדגש כי יקרה, פרט למזומן, כלומר, זה לא בא על ידי מאמץ לך, זה בא מעצמו. בדרך, פרוש בדרכי השם, בהליכות עולם הבא, די למעשים טובים, הליכה בדרכי השם. או, נכון, או בכל עץ כתוב. מה זה עץ? עץ החיים, זו תורה. אז יש לך את הורות, או בעמדות, במעשים גם, או בתורה. והאם רובצת על האפרוחים. פירוש, מחמד שאתה עדיין אפרוח קטן ודעת, התעורר בעצמך. לכן צריך האם, עם העילה, זה השכינה, לרבות עליך בתחילה. הגם שהמידה ליעב חוכמה לחכימית. לכתחילה לא נותנים מתנות, אלא חוכמה לחכימין. אמנם אתה אין לך שכל שתהיה תוכל לתורר עצמך מלטעתם. ולכן האם רועצת על ההפרוחים. הוא רוצה שההפרוחים זה אתה. ההפרוחים זה אתה. והאם רובצת. גם רואים בתוך הדברים האלה, קצת מחזק מה שדיברנו, שיעיף חוכמה לחכימין, זה כשזה בא מתוך התורגות הלטעת, זה מצב הרוי. אז גם שם כתוב, יאיב חוכמה לחכימי. הוא גם מתעורר, כן יעשה את הנשמה. יש שני סוגים של יעשה את הנשמה. כאילו ש... אני אסבר את זה לעוד דבר, כתוב באורות התורה, פסקה שהרב מזכיר בתחילת הפסקה, סוסי אש, אינון עצבן דאורייתא. זה בתחילת אורות התורה. סוסי אש זה אותיות התורה. והרב אומר שאפשר מכוח האותיות, מכוח דביקות באותיות, עוד מילים, נגיע לעשרות גדולות. אבל הוא אומר, כמו שאדם לא ירכב על סוסים איפה שיכול ללכת ברגל, אז גם אדם לא ינסה לזכות בהערת האותיות, שזה כמו שיש, למה שיכול ללכת ברגל. מה שאתה יכול ללכת ברגל, תלך לבד. מה שאתה לא יכול, אז אפשר להיעזר בסוסים, במרכבה ובסוסים. וזה גם...
כמו
שאתה
גם ללכת ברגל,
אז כאילו,
זה
נהיה
את הסוסים.
מה?
שהסוס
נותן פאר. נותן פאר? זאת אומרת, הסוס מוסיף גם להגיע למקומות שאני לא יכול, גם למקומות שאני כן יכול, אם אני יודע לעשות ללכת את זה לבד, אז זה גם מוסיף איזה פאר, זה מה שאתה אומר? חפי את הדגש, אל תיקח סוס איפה שאתה יכול ללכת לבד. גם בעצה נפקא מינה, אני חושב, בשנים הבאות, שסטטיסטית לרוב אנשים יש רכב, אז בעצה טובה, שאיפה שאתה הולך ברגל, לא לנסוע עם האוטו. נכון ש... מדרגות בכמה נקיים את העצה הזאת, אבל זה בעצה טובה. זה טוב לבריאות. אז זה... זהו, ההערה פה זה לעזור לבן אדם איפה שהוא אמור לעשות דבר בעצמו. זה הערה של דבר עד יעקב. אין פה התנגדות למשהו שהוא מהשמיים, להתגלו. אין פה... הם הדוגמה של הגר"א, שהוא למד תורה בלי מלאכים, אבל גם, זה לא נכון לומר שהוא למד תורה במובן הסתם שכל, חולי, כזה אנושי, בלי שום. ודאי שהיה שם הופעה של התורה, נותן התורה, כי התורה התגלתה לו בכל רגע. מה שמדובר פה, נותן לו לסמוך על עזרה, כאילו עזרה שהיא סעד כזה, מישהו כזה חלש, הוא לא יכול לבד. הסוג העזרה, וכאילו שאדם מוותר על המקום של לקיחת האחריות, של המעמד, של כל מה שיכול לעשות בעצמו, ומנסה שיקחו אותו. תראו לו את זה. אבל איפה הוא שעושה מה שהוא יכול, אז שעיניו נשואות לשמיים, הוא רוצה להיפגש עם איזה אמת של מעבר. נראו. לא, הוא אומר שזה לחזק. הוא אומר שזה לחזק. מה? מה התפקיד של ההערה? אני יכול להיות שזה רק לתת לו, מה שנקרא, להעלות אותה מורל, כן? וככה זה נראה שזה היה... לא, אפשר להגיד, אתה היית מוסיף משפט. מישהו בבחינת תינוק, אז הוא יודע על האמת. נגיד אני תינוק, אבל אני צריך שאם אתה תעזור לי. מקווה שאני אהיה לא תינוק. אבל הוא משמע קצת, שהקדוש ברוך הוא כביכול, השכינה חושבת שאני תינוק, אז היא באה לעזור לי. אני התינוק צריך להגיד, נכון, מחליטי ויש לא רוצה את העזרה, אני אסתדר לבד. טוב. אנחנו בדיוק השבוע, שאנחנו ילדינו מישיבה התיכונית, ילדינו שיחנו יאיר, מישיבה התיכונית, אז אני חושב שיש מצבי גילאים או מצבים שהם בדיוק על הגבול. בתור הורי אתה אומר, שמע, אתה צריך, נעזור לך. והילד צריך להגיד, לא, אני מסתדר. יש את ה... לפעמים זה מובן מאליו. לפעמים מובן שצריך לעזור, וברור שמי שצריך לעזר, הוא לא צריך לסער. כמו שהוא באמת צריך לעזר, הוא לא צריך למה אני חושב. אתה שואל מה הדין אם אדם יושב, נגיד, אם... אני חושב שאני לא שבאת. אדם, אני עושה... אני חושב שמדובר. אדם, נקלה לפניו ניסיון עם טלפון כלי הגנה, והוא אומר מה עכשיו יהיה איתי, ואת פתמיסי, אתה בשמיה, שעוזר את לא עצור, כאן. אם הוא צריך לסרב לעשי את הבשמיה ולהסתכל. הוא נסתכל, לא, לא, נגיד, מה, מה, אני... אם אני הקדוש ברוך הוא עזרו, אני יכול. אני אגיד, בואי, תביא. צריך את העזרה. אני רוצה לצאת את העזרה החיתונית של החסימה. כן. כאילו זה הכיוון, יש פה אולי איזה שלב שמותר לאדם להגיד, טוב, אחרי אני צריך לעזר גם באיזשהו סייאטה. אבל הכיוון צריך להיות, שאיפה היא להיות עצמאי, לעמוד על הרגליים. אם יש אנחנו פה דנים, איך זה יכול להיות שהשכינה חושבת שאני אפוח, הרב לב יצחק מברדיצ'ב אומר, אני צריך לחשוב שאני לא אפוח. אולי, מה שאתה שואל, אולי אני אוסיף ונחדד, שאולי הגוף הזה מה שעושה את האפוח לאפוח. שהוא חושב שהוא אפוח. ואני בינינו כאפוחים. אז יש בעיה, אתה צריך לחשוב שאתה לא אפוח. אבל אפשר גם, אני אומר, אתה להציע שכאילו, העזרה של השכינה היא עצם זה שהיא בכל אופן עזרה. זאת אומרת, האדם הרגשה שיש כיוון, שיש ביטחון, שזה אפשרי. בסדר, עכשיו אני אעשה את זה לבד. אולי אנחנו נקרא את הימים נוראים, להשתמש בעוד מושג בהשר הזה של פת בשרו, כן? אומרים לה, נכון, אז יש הולך להבין את השעיר, הרי מזון, הרי מים, אתה רוצה לאכול, תאכל. כמו שמפקד אומר לחיילים, קשה לכם שם בניווט, אם צריך אני שולח רכב. לא יודע, זה מה שאומרים, אתם אומר, ההפך, אין רכב, כמו שיש, אומר, המקטר רכב, וזה לא תסתכלו איכשהו. לפעמים הוא יגיד, אם צריך אני אביא, יש בעיה, מיד אני מביא. נקפיץ? לא, 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 נקפיץ. עכשיו, זה שהוא אמר, זה נתן להם כוח. איך, אין לי שהוא עבודים, לא, לא, אם צריך, יעזרו. אני יכול לחשוב. עכשיו, אני מרגיש שיש לי גיבוי, אני יכול לצדר לבין. טוב. ואף על פי כן, ותיקח האם על הבנים, לא תסמוך על ההתערבות ולאל המשיעים האלה הרובץ על בנו עליך. הוא הכרוכים. למה ניתב לך? נראו שהידי התערבות שלך יש להבורא יותר טענו, כמאמר חכמינו זן, מצויים מפרנסים לאביהם שבשמיים. טענו כשמביאים הבורא הוא נקרא פרנסה. נמצא שהידי התערבות שלך יש השם דברה יותר טענו. ורפוי רבות התענוג הרבה השכר שלך ויהיה טוב לך. וזו מילה עד כמה שנים אשר ראיתי מתוך דברים שלו הרבה נמצאת במילה תענוג. ונראה שכל הוא כנראה היה סיפרנו פעם קודמת, זה היה לא חוויה זרה בשביל רבי יצחק. עבודת השם המושג הזה של תענוג זה דבר חי מוחשי, עד כדי שיש פה גם כמשל שגם כביכול אצל הקדוש ברוך הוא יש תענוג שהוא רוצה שמח במעשיו, והשמחה במיוחד זה דווקא כשאנחנו עושים בעצמנו, כמו גם במשל הפשוט שכשיש אבא ובנים אז יש לאבא נחת מיוחדת נפשי שהבנים מסוגלים לעשות בכוח עצמם. וזהו וארכת ימים, פירוש עוד טובה יגיע לך על ידי שתתעורר עצמך למעלת הקדושה מצד מעשיך הטובים, אז יהיה מקום להתעוררות עליון להיות זמן רב אצלך. מה שאין כן כשבאה התעוררות עליון מקודם כשאתה בחוסר כל, אין מקום להתעוררות לשרות בו זמן רב. זאת אומרת, דווקא מן הפשוטה, אם זה התעוררות הזה לעילה והיא לא בנויה על מעשה אדם, אז זה בא והולך. אבל אם זה התעוררות ולטאטה, אז זה דבר שהוא יציב, זה דבר שהוא קבוע. יש אמת, יש ברב בהוראת התשובה, בפרקים הראשונים, ב' או ג' מדבר על תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. ובסוף נראה שתשובה פתאומית היא הרבה יותר גבוהה, מה שגם מלמעלה. אבל יכול להיות, אני חושב שהנוסח, יש תשובה פתאומית, תשובה הדרגית, תשובה תארת שתיהן. מה זה אומר? התשובה העליונה. מה כשאדם מבין שהוא לא בודד, שהוא לא פרט נבדל, אלא הוא חלק מכל הוויה כולה. יכול להיות שהרב התכוון שלנו לומר שבכל אחד מהם יש מעלה ויש חיסרון. תשובה פתאומית היא עליונה, הערה מלמעלה. החיסרון הוא שאין את ההשתדלות ואין ההתערות הדלטטה של האדם. תשובה דרגית יש בת ההשתדלות, אבל היא כאילו קצת מצומצמת במה של האדם. תשובה עליונה אולי היא חיבור. יש בה באמת את המאמץ, אבל כאילו שאדם עושה קליפ אל השפע העליון. ואז כאילו שדייב תשובה פתאומית מבחינת העוצמה של האור, אבל שזה לא יהיה כזה חד פעמי בא והולך, שזה יהיה קבוע. אז הם שמרוויחים שיש את ההתערות הדלטטה. וזהו, וארכת ימים. ימים מלשון הבהירות. דנו הבהירות שנתן לך מלילה, לגרום שתאריך אותו, שיהיה אצלך זמן רב. אם שהדבר הזה יהיה באמת קבוע. שלח תשלח את האם, פירוש שלח מלשון הפשטה. נהיה להפשיט אותך מגשמיות. כשאתה רוצה, האם הוא התעוררות עליון, למען יהיה מנוח לכף רגליו, על מה לשרות. אז דורש, לא תיקח חיים על הבנים, אל תשאל על הסיית המשמעיה, מערה של השכונה, שדה מלמעלה. שלח תשלח, מלשון, נשלח, ולהפשיט, כל יום מוכרים אותו מוזכר, על הרוב, נדים, נשלח להפשיט אותה גשמיות, ואז תקבל את האם. לא, כמו שהוא דורש, כשאתה רוצה את האם, תלח תשלח. כן המטרה יש לשרי השתינה, אבל לא תיקח האם על הבנים, לא תיקח האם שהיא רובצת על ההפוכים לביצים, במובן הזה שהם כאילו חסרי אונים ונזקקים לה. תעשה את העבודה ואז יהיה להם על מה לשרות, יהיה למנוח לכף רגליו על מה לשרות. תודה רבה, כן. טוב. אני רוצה לעשות חיבור בין זה אלה דברים של הרב. הרב, יש פסקה באורות ששם הוא מדבר על יש לי פסקה? לא, זה נושא ציטוט מפעם שם. מה יש לי פסקה בצד השני? זה משהו אחר, נכון? יש פסקה באורות פרק י"ד, אני חושב, ישראל התחייתו, שהרב מדבר שמשיח נמצא בקן ציפור, וש... כמו שאומר, תחת... בתוך העוני הנורא, שזה עושר עליון גנות, כאילו שהמשיח, כל הסיפור של קן ציפור והביצים, הכל על פי מקורות, אמרנו פה אחד החברים בבית המדרש, לא כאן, כל הסיפור הזה הוא באמת משל לדברים מאוד מאוד פנימיים, ואיך שהרב דורש את זה, אנחנו נפסקה מאוד מיוחדת, חסיד גם את המקורים של הרב, שכל ההוויה היא במצב עוברי. כלומר, מה זה להגיד שהמשיח הוא בקן ציפור? אפשר להגיד שהשם חסד, חסיד עם קונו, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו. אז אמרו בספרי הזה, עם כאן דילי, עם הכן, איפה שנמצאת השכינה. זה הרמז, הכאן ציפור, כבר ציפור, השכינה, הוכיח, ביצים, ונשמתו של משיח, שנמצאת שם בעיבור. כשהביצה תתפתח, אז כאילו שהמשיח יבוא, שהמשיח יתגלם. זה איפה המשיח יתגלם. הרגע נמצא מצב של עיבור. הרב שם מכוון שזה כאילו מבט עמוק לראות את כל עולם במצב עוברי. אנחנו חושבים שהעולם הוא כאילו מצב גמור, יש, העולם הוא יש, הוא עשוי, ולא, המבט הפנימי יותר אומר העולם הוא רק בכוח. המציאות האמיתית הנכונה של העולם היא עוד בכלל לא נולדה, זה המשיח, זה המדרגה האמיתית העיקרית של העולם, הראש של משיח. היא עוד לא נולדה, והעולם הוא כל הזמן בתהליך של לידה, בתהליך של היווצרות, כמו של עובר, עד שהיה ביום ההוא, זה יבקע, המצא יבקע המסכים וזה יופיע בפועל. כמו שהרב אומר שם. אפשר אולי אפשר לחבר את הדברים, שלמה זה המצב העוברי, המצב שבכוח, בטח גם להגיד, אין אפשר לעולם לא שלם. שמה שנראה, כמו שאמרנו, זה לא שהעולם הוא כבר עשוי, אלא רק בדרך. משהו חסר, הוא רחוק עוד מהשלמות. אבל זה גם להגיד שהוא בתהליך. אני חושב שכשאומרים שהעולם הוא בתהליך, פה נכנס העניין של התערות ולתעת. זאת אומרת, למרות שהפסקה הזאת היא יחסית לפסקאות אחרות, היא לא, הרב דיבר הרבה על גאולה בדרך הטבע. גאולה בדרך הטבע היא כאילו קשורה דווקא ל... להתנהל בתוך הסיבות הטבעיות, החיצוניות של העולם. הבת הפנימי מבין שכל הסיבות החיצוניות של העולם הן קשורות להנהגת השם, להשגחת השם, הרב מדבר על חיבור הנס והטבע. הפסקה הזאת, אני מזכיר עכשיו, הרב נמצא לגמרי בפנים. אנחנו רואים את העולם מצד המדרגה הפנימית, מצד הפעולה שהוא בדרך אליה, מצד משהו בכוח, מה שהתגלה בסוף בפועל. לפחות האמירה הפשוטה של בדרך הטבע, ואף על פי כן, גם בזה רמוז, אם זה תהליך, אם זה עובר, אז כאילו יש פה עניין של צמיחה. בדרך הצמיחה זה קורה, זה קשור לעבודה שלנו. העולם באמת הוא במצב לא שלם, כדי שיהיה את העבודה, המאמץ, ההשתדלות, היכולת של האדם בעצמו לצעוד את הצעדים שמתוכם תבוא הגאולה. זה אולי החיבור בין הדרגמת לדבר בצורה מאוד ככה וכן מאוד גדול על העבודה של האדם היחידי. אבל אם נוקחים את זה על העבודה של האדם הכללי, כאילו אומרים, יש שתי אופציות איך שתתגלה השכינה. שיהיה התערות הזה לילה. וכאילו אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, לא רוצים התערות הזה לילה. רוצים התערות הזה לתתה. רוצים שזה יבוא בעבודה שלנו. כמעט כמעט. היום אומרים, הרבי מלובביץ היה אומר שיש איזשהו והכניסייה כזה, אבל יש איזה יהודי בירושלים שמעכב את הגאולה. עוד שהתכוון הרב צודה, שהוא סובר שהגאולה צריכה לבוא כמעט למה. הרב ירצה שכבר משיח יבוא, נאו. ויש איזה יהודי בירושלים שמעכב. אז זה יכול להיות, זה מה שכתוב כאן. חוקר את אותו יהודי בירושלים, הרב צודה, אני רגיל לספר בדיחה של דוריאנוב, שפעם המשיח בא. מגיע המשיח, אז קודם כל באו כל החבר'ה הפשוטים, המרצים, אולי הפשוטים הרחוקים, התלהבו, רצו אחריו. בני ישיבות, לקח להם אולי קצת זמן, סגרו את הגמרא, טוב, אמרו גם כן. החסידים אמרו שצריך להתכונן. הלכו לצבול, הלכו פה, הלכו שם. אז שגמרו את כל ההכנות, עושים מעמיק ותגנים, רואים שהמשיח כבר רחוק, רחוק עם כל המלווים שלו, עם כל החבר'ה הפסוקים שלכו איתו. הם צועקים לו, משיח, מה איתנו? המשיח מסתובב ושואל את המלווים שלו, מי זה אנשים האלה שם? אני אומר לו, אין גם יהודים. אין, 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 כאילו באמת, לא, לא מצטרפים לתהליך. אז מה רציתי להגיד? מצד אחד, אולי דווקא הביקורת עליהם זה אולי שהם מחכים איזה מתנה מהשמה, אבל הם יכולים לצאת לעבוד. אבל מצד שני, זה גם ביקורת על מי שאומר, הגאולה עוד לא הגיע הזמן. זה אומר, מה, עוד לא בשבילים, שלאט לאט. מהסיפור הזה אפשר גם ללמוד, לא להגזים עם הלאט לאט, כאילו אם המשיח יבוא, לא צריכים להגיד לו, תשמע, אני אקרא תוכנית, נעשה תאורות, וכל מיני תירושים שיש עליו, זה עוד לא מתאים. חישבנו את התאריך, פעם הרב וינר, רצה להרגיע את החבר בירושלים, שקנו בתים שם ברוב המכונה המוסלמי, הרוב היהודי הישן, אבל מה זה נכון, קנו עוד קצת, כן. אבל כשהם התחילו, ממש בהתחלה, הם התלהבו נורא. הם הגיעו, ככה, באמת, נכון, תחשבו, ציור שכל הבתים שם היו של יהודים, אפילו אם אתה לא עושה שום דבר ביחס להר הבית, כן? רק כל האזור שמסביב יהיה של יהודים. עולם אחר. כל ההגשה, המקום, הקודם, כל הזה. גם הר הבית כבר יהיה באמת שאלה אמיתית אם אנחנו כן יכולים, לא יכולים, כן רוצים, לא רוצים. וכמו היום שאתה גם נמצא עם כל הנוצים החיצוניים שאנחנו מארגנים לעצמנו. אז הם נורא התלהבו, והרגיש שהם כאילו, אתם מרגישים שתכף פעם משיח שם יורד מן השמיים. אז אמר להם, כמה בתים יש ברובע הזה? 1,000. כמה אתם קונים בשנה? 5 בתים. זה אני חושב שנה מוצלחת. אמר, טוב, אז 200 שנה. אני רוצה את הפתרים לך, זה פרספקטיבה. אז אני אומר, נו, אני צריך לבוא משיח, אני לא אשמע לפי החשבון, 200 שנה. אז לא, לא להגיד ככה. מצד שני, ודאי לא לחלום על איזו מתנה, על איזושהי הופעה, ולא לעשות כל המאמץ שאנחנו יכולים לעשות. ולא רק זה, לא רק כי אין ברירה מתאמצים. אבל באמת זה העניין, זה המטרה, זה נברא העולם, כדי שאנחנו במעשינו, ברצוננו, בכוחנו, נגלה ונבטא. וזה עושה את מסומן הנחת רוח לקדוש ברוך הוא. בואו נראה מזה עוד מאמר סמוך, אני חושב שיש, זה מופיע באמת סמוך בספר, אבל גם אני חושב שיהיה יכולה בדרשה נפרדת, אבל יש קשר בין הדברים. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. הכלל הוא כשמגיע לאדם איזה שמחה מבורא יתברך, אז יראה לדבר דיבורים, להביא השמחה ביותיות, בתורה, בתפילה, בשירו, בתשבחות, כדי לדבק השמחה למעלה בבורא ברוך הוא. גם זה נראה שרב לוי יצחק מדבר פה מתוך ניסיון מאוד זה, הוא היה, כמו שאמרנו, זה גם עושים התיאורים, אדם מלא חיות, מלא אהבה, מלא כיסופים וגם מלא שמחה, וסתם, כמו העולם שלנו, לפעמים יש התגלות יותר, לפעמים פחות, יש התגלות של שמחה, אני אומר, לא סתם להשאיר אותה ממקום ביולי כזה, ולתת לה מילים, לתת לה ביטויים, להכניס אותה בתפילה. וזה הרמז, כי תבנה בית חדש, כשמגיע לך שמחה חדשה, ועשית מעקה, לעלות השמחה למעלה על ידי אותיות, כנ"ל. וזהו מעקה, כי המעקה יבנה למעלה למעלה, וזהו הרמז לגגיך, כדי להבין השמחה באותיות. מעקה לגגיך. בבית החדש, אולי שמחה חדשה. הגג זה המדרגה שגורמת את השמחה. ומעקה, אני אתן לה מילים, אותיות, פתים, תפילה, תורות, תקבחות. ממילא גם נכניס אותה לעולם של גבול. באמת בשמחה יש משהו בלי גבול. וכל אדם שמח, הוא מרגיש נמצא. נכניס אותי לתוך מקום. זה המעקה.
מה הוא
אומר לנו יעדות?
נכון.
מה? זה לכאורה בא מלמעלה, ואני רק נותן לה ביטוי. אז למה זה לעלות? זאת השאלה. אני רואה שהוא סובר, לאן השמחה הולכת אם לא נותנים לה אותיות? מתפזרת. גם יכול להיות שהוא חושב שמהתחלה השמחה היא באמת משהו נפשי כזה. כאילו מין משהו כללי, שאתה יכול לקחת אותו לאן אתה רוצה. אולי היא מתנה, אבל יכול להיות שהיא מה... ברור, מאיפה זה בא אם לא משם. יכול להיות שבהתחלה זה בא לא במקום כל כך גלוי, שיש לו... משהו עושים לשמחה טבעית כזו. תקח אותה לשם. ויש מעטים, רק בזמן האחרון, תמת לי, באיזה הקשר זה היה, מורבי שלי אתה מספר, שהוא פעם בא לבקר את הסבא שלו, סבא רבא שלי, הוא אברהם לוי, הוא יחסית כזה. והוא בא אל הבית, אז הסבתא אמרה, הוא בית הכנסת. הלך לבית הכנסת, ואז ככה, הוא היה נראה שהוא ראה אותו מרחוק, ואז הוא ראה שהסבא אומר, יש מי רבה, זה היה נסיום התפילה, מברך מאוד בהתלהבות. והתיקון שקיבלתי בזמן האחרון, שזה לא היה כשהיה בילד, זה היה בחור כבר. בא לשם אולי מהתשובה אחרי. האחר, הסבא אמר לו, כשראיתי אותך, כל כך שמחתי, רציתי להכניס את השמחה בתוך התפילה. הוא אמר, אתה יש מרבה עם ההתלהבות של השמחה, של לראות את הנכד החביב. לא יודע אם זה היה, אם הוא אמר בעצמו את ההקשר, אני חושב לבדוק, שזה הפירוש, מה שכתוב שיעקב אבינו, כשהוא פגש את יוסף, אז כתוב שיוסף בחר, ויעקב אבינו לא כתוב שהוא בחר. שמעתם את הסיפור הזה? אז כתוב שיעקב אבינו אמר קריאת שמע מאותה שעה. מעלה אמר קריאת שמע. יש כדי הסבר יחסידי, נאה. לא הכוונה שהוא לא התפעל שיוסף זה. אני כל כך שמח עם יוסף, ואתה נכניס את השמחה בייחוד השם. זה קורא קריאת שמע. עם השמחה הזאת. לא, זה גם עומק המדרש, ברגע שיעקב נפגש עם יוסף, אז מגלה אחדות. כל השבטים ביחד, באמת כמו ישראל עשו מקום לאחר אחד. אבל גם בפירוש של הלבבי, כן? המדבר, שכאילו ראה אותו כל כך שמח, נכנס את זה בתוך קריאת שמע. אז זה קצת מה שכתוב פה. יש שמחה אפילו שבאה מסיבות אולי טבעיות. נכניס אותה בתוך השבת והתשבחות. אבל אני חושב שבין אם בא בטבעיות, בין אם בא אפילו מקום גבוה, במלא המינים, יש משהו גם שבא במקום גבוה, שזה בלי מילים ואותיות, שזה בלי הלבשה, זה קצת מעולם, נשאר בעולם הטוב. כאילו, זה כאילו גבוה באופן מסוים, אבל זה בלי גבוה שהוא לא מתחבר למקום. אולי אתם למדנו את זה אחת ההזדמנויות, זו תורה של רב נחמן, זאת אומרת שלפעמים יש התלהבות אינסופית. וצריך לעשות, הוא מרסן את ההתלהבות, זה כמו שקדוש ברוך הוא צילק את האור ויצר חלל פנוי, כדי שזה יוכל להיכנס למעשים ואותיות וכל זה. אני אומר, אני אגדגש את זה אולי, שרב נחמן בא לכיסופים. אני יודע שכל מי שאפילו רק ראה אותו, הייתה לו התאורות גדולה. אני אומר, לפעמים צריך לרסן את ההתאורות. אנחנו רוצים שזה יהיה כאילו הפיתוי, ללכת עם משהו אין סופי, לא ללכת איתו בגבול, גם כשהוא בא למקום גבוה, זה גם סוג של יצא. אנחנו רוצים לבנות את העולם. לא רוצים מבול, רוצים טובה תנועה. לא רוצים מרקד, רוצים מעקה. זה מה שהוא אומר. וזו הרמז לגגיך, כדי להביא שמחה באותיות. ידוע כי כוח, אמנה עיניי בכל האותיות, השם הוויה ברוך הוא. הרצון באותיות, משם הוויה. וזהו גגיך, לימד ויקבה. זאת אומרת, כוח, אני חושב, אני מביא ככה, הכוח הפנימי של כל האותיות, משם הוויה. אז ועשית מעקה לכוח הפנימי, שהוא מולד את השמחה, תעשה לו מעקה. תן לו אותיות. הכוח שמחיה את כל האותיות, אל תשאיר אותו ככה. תתן לו מילים, תתן לו אותיות, תתן לו לבוש. באמת, באמת, הרבה פעמים, אולם יש לו איזה שפה רגשית, אולי שנותן איזה מילים, ועושה משהו בונה מאותו תהליך, מאותו רגש נפשית ממנו. עכשיו, מה החיבור בתורה הקודמת? בעצם כמעט מפורח. הוא מגיע שמחה מהבורא ברוך הוא, ובעצם התערות בלילה. נחסים את זה בתוך אותיות, התערות הדלתתא. קודם באמת דיבר משהו אולי יותר חד, כאילו כביכול לסרב ולעשות לבד. אז אולי יותר בחיבור. כאילו, מה אני עושה כשיש כבר איזה הערה? כשיש איזה שמחה, כשיש איזה התעוררות? לתת לה אותיות, לתת לה תפילה, לתת לה שורה בתשבחות? כלומר, לא להתבשם. לתת לה כלים. אני אומר שאומר מקודם, לארכת הימים. אם זה יהיה סתם התעוררות בלי כלים, אז זה יעוף. כמו שזה בא, אתה רבי ילך. אני אומר, זה כלים, יהיה לזה קביעות, מערך את הימים. אז גם פה, אם השמחה הזאת אדם ייתן מילים, אני תשאר. אבל אם לא, אז לא. עכשיו גם כפשוטו, נגיד, לפעמים לרב הייתה הערה, מרן הרב, הוא נתן לה מילים. ואיפה שהוא לא נתן מילים, אז נכון שהוא כותב, לפעמים מחוסר זמן, מחוסר יכולת, תרדה, אני לא מצליח לבטא את כל ה... אני אומר, זה כמו גזל, כמו עושק של הרוח. כי אם הרוח לא קיבלה מילים, אז כאילו זה היה ונעלם. זה נבלה כביכול, זה תוך כלליות הדברים. אם נתנו מילים, אז זה נשאר. כי כל רגש, גם של אדם גדול, המילה רגש היא מילה לא כל כך מדויקת, כן? הערה, חוויה פנימית, קורות. הוא חד פעמי. עכשיו, אני רוצה להבין שהרבה פסקאות הרב כתב, ברגע, בשלב הראשון הם היו מין תחושה כללית כזאת בלי מילים. אחר כך הוא נתן לה מילים. אני רוצה להפסקה בעצם באה לבאר את מה שקרה. אפשר להבין, ככה לא מעט פסקאות. אז ברגע שלא היה באור, אז כאילו הרגש, ההרגש, ההערה הזאת, היא כאילו נעלמה. יהיו מנם עוד הרבה חוויות, אבל הן כבר אחרות. כל אחת היא שונה משהו. הדבר הזה לא קיבל, לא קיבל את הצבע, את השם שלו המסויה, ואז הוא נעלם. ואין לו את הערך הימים, את הקביעות. ככה אפשר לומר שזה החיבור בין הדברים. ויש פה באמת, באמת רעיון בכלל כללי, שאנחנו, כמו שאמרנו, לא רוצים לחיות בעולם שהוא רק חסר גבולות, חסר כלים, חסר גדרות, עם כל העוצמה והמשיכה שיש בו, אנחנו רוצים בסופו של דבר עולם לתיקון. דברים כן נכנסים בתוך הגבול, כן נכנסים בתוך הכלים. זה מה שאמרתי מקודם, שאולי הפיתוי העמוק יש לאדם שהוא לא מוכן לקבל את זה שאנחנו חיים בעולם של גבול, אפילו זה בלי גבול. אז ביצר הפשוט זה מופיע בזה שהוא רוצה ליהנות בלי גבול. כל הנאה, גם של העולם הזה, מה שמושך אותה, זה תחושה של בלי גבול. אתה רוצה לאכול עוד ועוד ועוד, נותן כאלה יותר ועוד. כסף, מאוד נפלא מהם להביא. זה משהו גשמי, אבל שהכיף שיש בו זה הבלי גבול. וזה הטעות. מנסים להיות כאילו באשליה של בלי גבול, גם במקום שזה לא נכון. ויותר עדין, כן, זה יכול להיות באמת יצר עדין, יצר גבוה, כמו שדין יהודאים כאלה, כן? שאדם רוצה בלי גבול רוחני, לא בלי גבול גשמי. אומרים, שהוא לא רוצה את הגשמי. זה כאן מקודם, החטא של הנשמות מעולם הטוב. מנהיגות הרצון אומר שם, מתוכם צדיקים, נכתלים מהרסים, רשעים. צדיקים אולי זה קצת נדע ואביו, כמה קצת, רצון לפרוץ מעבר מנהיגות בתוך העולם של הגבולות. בתוך העולם של הגבולות, לנסות מעקים. העולם של הגבולות זה לתת משקל להתערות הזה לתחת. קצת זה הופיע, נעריך אותה. אז אני נתקתי פה מהרב, משום שלא לפניכם, גם היום מסבב המסיבות, מסיבב שיש לנו כלים, מחשבים, שאפשר במטעותם לחפש, למשל, את המילה מעקה, יכול להיות מפייה בשמונה קבצים של הרב, אז הוא מופיע פעמיים את הרקון. אחד מהם זה ממש מתאים לנו, קצת קצר, שהוא אומר, כל מחשבה רזית, צריכה המון מחשבות גלויות להגלימה ולהיות לה למגן ולמעקה שלא יפלו רותיה לתאום הדמיון, השקר והאירוס. איך מגנים על מחשבה רזית, מחשבה סודית? וזה שיש המון מחשבות גלויות להגלימה ולהיות לה למגן ובמעקה. זה נראה קרוב אולי ברמה, הרב מדבר לא על שמחה אלא על מה שאולי ממש מעולם הסוד שמתגלה, אבל התוכן דומה, לתת לזה מעקה, לתת לזה לבושים גלויים, אם לא יפלו אורותיה לדמיון, זאת הדמיון שכמו שאמרתי, תראו כמה גבול דק יש בין דבר שהוא כאילו משתת לו בשמי שמיים לבין שהוא צונח לתאומות. ומה שעושה את ההבדל זה אם יש לו כלים. ומה זה הכלים? נגלה. זאת אומרת, נגלה של תורה הכוונה. אולי גם של דרך אחרת, דרך אחרת של בניין העולם. אבל וגם מבחינת המתודית פדגוגית של עולם השכל של אדם, צריך שאדם נשאלים טובים, הסברות טובות, לא נשאר באיזשהו תחושות מורפלות. זה זה, מי, חופי. אבל זה טיפול יחסית חיצוני בעניין. המחשבה הרבית האמיתית זה גם שמופיע באמת הערה כזאת. זה מין התקפה רוחנית. מה עושים עם זה? לקחת את זה לעולם ממשי. זה עכשיו מצווה ששייכת לזה, לימוד תורה ששייכת לזה, ביטוי, כמו שאומרים פה, תפילה, ששייכת לזה. אז, א', הוספנו ברכה, שהדברים לא נשארו בכוח, יצאו לפועל, ב', גם מנענו קלקול, שהדברים קיבלו מקום, קיבלו מקומם ולא שוטטו להם בחלל והתפזרו להם עד כדי שזה אנרגיות שיכולות גם ללכת למקומות לא טובים. בת השני באותה פסקה שכל מחשבה גדולה צריכה למזו פיצות רזים כאילו. כמו שאנחנו רוצים להיות רק בעולם שכולו גבולות, כולו גדורות, כולו זה, צריך איזה רעת, איך איזה עיניים כלפי מעלה, צריך איזה קצת עיניים מרחוק. מה שנוגע אלינו, זה החכמים. אמר אחד החכמים בדורנו שליטא, ש... מרבילי צוער, או השמונה קבצים, זה גג בלי מעקב. אז אפשר להגיד, טוב, אז עוד צריך ללמוד, אולי לא כדאי ללמוד שמונה קבצים, אבל כדי הדרך שמישהו אחר מביא אותם, נשמיד ללימוד, אבל היה אפשר לקחת את היצעה של רבי יצחק, היום קצת של הרב. אפשר ללמוד עם מעקב, כדי ללמוד את הספרים עושה דברים. אפשר לקרוא את הממרב, נשאר גג עם מעקב. אז בלי מעקב, ספרים לא מסודרים. אבל היצע של רב לוי יצחק או היצע של הרב זה מה שכתוב ברמב"ן כבר. כאשר תקום מן הספר תדע מה לעשות. מדרך הרמב"ן. אם אני לומד משהו, כל פעם שהוא קיים מחפש מה לעשות. אדם יגיד, זה לומד מסעת ישרים, לומד מהפרקים, לומד הלכות, אז אני יודע מה לעשות. כי זה מדבר בדברים כאלה. החצים. אני יכול להיות שאתה רוצה שיהיה לזה מעקה. כך מזה, זה משהו למעשה. ולא לא. עושה מזה תפילה. כך מזה, זה משהו למעשה. זה עניין למעשה, זה לא כמונה שלא לדעת שיש פה למעט משהו. אבל לא בא לצמצם אותו. כל מה שיש זה רק מפגמים. או שיש פה מרחבים. אבל כדי שהמרחבים האלה הם יהיו קשורים לבניין העולם, זה לא אפשר. מה אתה יודע? מה היה כזה? משהו, במיוחד הפסקאות החריפות, על המדינה, המועזות, על הפריצה, אבל לא נאמר. ניקח את זה בתור פרצי לבין פרצים. ניקח את זה לאיזה מקום, באמת, של בניין, אפילו של דחיפה, כן, זה משהו של פריצה, של דחיפה קדימה. אז באמת אני חושב שהדברים מקבלים את הלבות, עם אלה, אפשר לומר אתם, שכה פסוק, ומה ניטב לך, נערכתם.